יום שני, טייני טסטר. שלום וברכה ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים נפלאים שכתב הרב החסיד דרב אהרן כהן. נקישות פרסות הסוס האצילי נשמעות בבירור ועל מות ליבו של היהודי שהסתרך בצד הרחוב הלכו וגברו. אני מדמיין הלא הוא התחלחל, זה נראה הוא. שרד ליד סוס אביר כאלה מעמודו, אבל משהו שם לא מסתדר כאן, בדרך כלל הוא הולך בגב זקוף, נהנה להתבונן באלה שמשתחווים אליו, עכשיו הוא נדמה, יותר כמו איזה עכבר שממהר לאיזה מקום. השם ישמרנו צעק בלבו, אולי הוא רוצה למהר ולהרוג את רבנו מרדכי. הרי זה לא סוד, כולם יודעים שעיקר שנאתו של צורר יהודי ממן, זה מכוון לעבר רבנו מרדכי. מרים את העיניים בתחינה לאשם יסבוח, לראות שהוא רואה את הצורר מתקרב באמת לבית מדרש. לרגע הוא חשב להימלט, אבל במשנה הוא קלט, הוא חייב להיכנס לגובה העריות, אולי ישועת יתגלגל דווקא על ידו. כחוזר לשנות מעוריו, השתחל דרך החלון, התכונן להתחיל בצעקות הצילו, כדי שיספיק רבות לך להימלט. אבל אחרי השעה כבר היה מאוחר, הדלת הייתה פתוחה, הצורר האגגי כבר עמד בפתח. אני אומר אותך, עמד ומסר את השיעור, בעלה, פחד, השתלטו ברגע אחד על כל התלמידים. אומר אותך מורה לכולם שיברחו בניסיון להציל אותם. ההלם שניכר על פני אומן בלט בחוש, במה אתם עוסקים, הוא התעניין את התלמידים, בעוד אומר אותך נעמד לתפילה, למדנו. אתה יודע מה נקרא מחורי עיניו, הייתי בטוח שאחרי שלושה ימים של צום אתם, ודאי כבר נגמר לכם הכוח ללמוד. פשוט לשב ללמוד כאילו לא קרה כלום. מה למדתם? הם אומרים לו, למד עניין הדיום מלכות קמיצת העומר. איפה עושים את הקמיצה הזאת? חכה לי את הסבר מניח את הדעת. בזמן שבסמיק זה שרקה יום, נהגה היום המצווה להביא להקריב מנחת העומר. די, הצטווח המן פרד צבחי בלתי נשלט. קומץ הקמח שלכם, וחל את 10,000 כיכר הכסף שלי. חרב מונפת עליהם להורגם ולהשמידם, כולם נבוכים, מבולבלים, מודאגים. בנוסף, הם עומדים ביום השלישי לצום, ואז בריכוז על טבעי, שרק כמוח היהודי יכול להמציא, יש לי ללמוד הלכות קמיצת העומר, מצווה שנהגה בזמן בית המקדש. איך הם הצליחו לעשות את זה אנחנו לא יודעים, אבל יש דברים שאנחנו כן יודעים. בימי הפורים הבאים עלינו לטובה, כשכולנו מבולבלים, מעמולת היום רעבים, בגלל שמהבוקר עוד לא הספקנו לצום משהו נורמלי, ועייפים מגל הריסות מכאן לשם. או אז, כי בימי מור והדס נשנס מותניים ונקיים מצוות עד אל היודה באופן מעודר ומשובח. יחד עם החברוסה או השיעור, נתנתק קצת מהמולה, נתחבר לחיים לשעה מוקדשת ללימוד התורה. ובוודאי, בוודאי בכוח לימוד התורה ובזכות מרדכי ואסתר נזכה בימים גדולים אלו להיוושע בכל העניינים הנצרכים לנו ולביתנו בגשם וברוח ותקבוסם בכל דבר. אלה דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון הגדיל תוירו. ואנחנו עם סגולות ישירות, הסגולה לתענית אסתר מובא בספר קו היושר, ביום תענית אסתר יאמר פרק כ"ב בתהילים, ישפוך שיחו לפני השם ויבקש בקשתו, ויזכיר את מרדכי ואסתר שבזכותם, נעתר הקדוש ברוך הוא ויפתח לנו שערי רחמים ותקבל תפילתו. ואנחנו ממשיכים שמחת פורים. רבותיי. יש פה רעיון רציני ביותר, משמח על לבבות הרב מאיר שוורצליטה. על ההבדל בין שמחה ליצנות, על כוחה של שמחה לקרב רחוקים, ומהו הפתרון לאנשים עצובים. אז אחרי שקיימנו את מצוות שנת תש"פ, אפשר להתחיל לשוחח, אומר הרב מאיר שוורץ פתח השיחה. מה עם מצוות שנת תש"פ? תש"פ, הוא אומר, דרשת טייבוס, תצביע 3 פעמים. בעצם הוא אומר, לא בטוח, יתכן גם 6 פעמים, 7, 8. זו הייתה הבטיחה של אותו שיחה רצינית, והשמחה, לקראת ימי הפורים. מה עם העלה הגדולה של השמחה? השמחה אומר, זה לא מתבסס, יש רק עניין לעבוד את השם בשמחה, כמו שכתוב, תחת אשר לא עבד את השם לקחת בשמחה. אלא מה, דרך השמחה, אפשר להגיע לכל המצוות והדרגות. ואגב, הוא אומר, המדד האמיתי של שמחה נמדד בזמנים קשים של שלום בית, פרנסה, חינוך, הילדים ועוד. השמחה, הוא אומר, היא מגן ומחסה. הרי ידוע בשם הגאון מווילנה שהמצווה הכי קשה בסוכות היא לא ארבעה מינים, אלא ושמחת בחגך. שואלים אותו איפה שאנחנו הולכים ונתקלים באנשים הטובים, מיואשים, חסרי שמחה, מה הסיבה לזה? זאת אומרת, הכל מתחיל מחוסר סיפוק. אני קורא לזה תסמונת המן, מה לקחת את סוג מחייו של המן? שאדם אחד בלבד שלא השתחווה לו. וכל זה איננו שווה לי. אז שואל אם יש בעיה, שואלים אותו, יש בבעיה להיות בעצבות. הוא אומר, רבן מקרלין, היה אומר שהעצבות היא לא אחת מהעבירות שבתורה, אלא מה? דרך העצבות, מגיעים לכל העבירות. אז מה עושים? התיקון לזה, איזו עשיר עושה מלך בחלקו. ברגע שאתה מפנים את העובדה שאתה בן של מלך והכל מלמעלה, אז הכל מובן. יש אנשים שמחפשים את השמחה במדיטציות, שם ירחם באלכוהול, בדברים יותר גורים. הפסוק מביא לנו טיפ. טיפ ותיק ובא ניסיון, דיוק כי השם הולכים, הוא עשו לו ולא אנחנו. רואים בחוש שאנשים שומרי תורה שמחים פי כמה. ואחד הסימנים שהרציתי מסבר ושברתי, שתתף שם איזה תקליטן שמופניה בפני קהלים רבים, והוא שאל אותי, איך זה שבחתונות של בני תורה, תחת הפרדה מוחלטת, אני רואה בחורי ישיבות שרוקדים ברצף במשך שעות ארוכות? איפה האנרגיות? ממה הם שמחים? אז אמרתי לו, בחורי ישיבה רוקדים מתוך הלב, לכבוד מלך מלכי המלוכים, זה שמחה אמיתית. שואלים אותו פה עכשיו על ההרצאות שלו, שמפורסמות בשמחה, בהומור, אם יש עניין בהומור כשלעצמו, שזה רק תמריץ להעברת מסרים. אז הוא אומר שהמטרה להפוך את השומע לכלי, לקבל את המוסר, אין נותר בזמי עצמו שנקרא בדיחות. חשוב מאוד להקפיד שאדם לא הולך הביתה עם הבדיחות, אלא עם המסר. הבדיחות זה מעין גז צחוק, להבליע את המסר המוסרי. כמו שידוע, המשל של המג מידוב, נהלד שלא רוצה לקחת תרופה, בגלל שהיא מרה, אז ביחד עם המתק. אם אתה רוצה הגדרה לשיטת העבודה שלנו, אני אומר, הייתי מנסח את זה ככה. שמחים את צייסון וסופים בבואים, באמצע בין לבין, אוי סיבאים הרצועים כאינו. כדי להמחיש את זה, הוא מספר שהיה פעם איזו הרצאה בחדרה, הוא רוצה לדבר על שכר ועונש, רח על להדגיש שיש גיהנום, אבל יש כאן בעיה, אומר, אנשים מטבעם לא אוהבים לשמוע על הנושאים האלו, ובכלל אנשים לא אוהבים לשמוע מוסר, מה אני עושה? שאלתי, יש כאן מישהו שחילל שבת? זו כמה אנשים. אמרתי להם, אתם במדור של ארבע, במדור ארבע לגיהנום, התחלתי לתאר מהאורך והרוח, שנתה כמה על התחום, אחרי זה שאלתי, מישהו אכל את הבשר החדש ממקסיקו, הגיעו כמה אנשים, אמרתי להם, אתם מדור שתיים, ותיארתי להם. אחרי זה הדרך. ראיתי שיש מתח, אנשים מזמינים את האולם, בדיוק באותו רגע, משהו משמיים, למד אחד המשתתפים, שהיה נמוך, שאל אותי, איפה הכניסו אותי? אמרתי לו, אתה נמוך, אין לך מקום במיקרוגל. כולם צחקו. אז מצד אחד, הקהל שמע את המסר הרציני של גיהנום עם העוצמה שלו, צד שני הוא שם המיקרוגל, בשביל זה המון חשוב. בהזדמנות אחרת מספר שבר, סיפרתי את המייסה הבא. היה אחד שנגזר עליו מוות בקליה, הכינו את כל האמצעים. הבטיחו לו כנהוג, כשיקשימו לו את המשאלה האחרונה, הוא אמר, אני רוצה אבטיח. הוא אמר, השתגעת, זה לא עונה. רק בעוד חצי שנה יהיה אבטיח. אז הוא אמר, אין בעיה, זה הבקשה האחרונה שלי, לחכות לעונה הבאה. אז באו ליהודי, שאלו אותו מה הבקשה האחרונה שלך, הוא אמר הבקשה האחרונה שלי, לברך ברכת החמו. כן, ידוע, זה פעם ב-19 שנה. ואם כבר ברכת החמו, אבא אחד יהיה על הבן שלו, בעונש, שלא ייקח אותו ביחד לברכת החמו, זה בן אמה, אם אתה לא לוקח אותי השנה, בפעם הבאה אני לא אקח אותך. כמובן שזה היה ילד שלא היה כל כך מחונך, ומאז כבר חינכו אותו מן הסתם. אבל שברוך נמשיך, ששלמה המלך חם כל אדם כותב שטוב לכת אל בית האבל מלכת אל בית המשתה. אז אומר, אני פרשתי את זה דרך ההלצה. מבחינה קולינרית, טוב לכת לבית האבל של ספרדים מאשר לבית המשתה של אשכנזים. כאשר לא אחת אחרי החתונה, אתה צריך להשלים את הארוחה באיזה מקום אחר. שואלים אותו אם יש דוגמה לחזרה בתשובה בעקבות ההרצאה של הרב. אז הוא מספר שהדוגמה המעניינת ביותר שיש לו, האדם שבא להרצאה שלי כדי לשמוע מוסר בתור של חיוך, בסוף אמר לי שהוא חזר בתשובה, דווקא בתוך תשובה עמוקה שהבאתי. הבאתי שם את השאלה, למה שלמה המלך אומר כמיים פנים על הפנים ולא כיין פנים על הפנים? זאת תשובה עמוקה של הגאון מווילנה בצירוף גימטריה. קם אותו יהודי ואמר, אם יש כזה עמקות במערכת הדתית, אני רוצה להיות חלק מזה. חזר בתשובה. טוב, שואלים אותו פה, איזה דברים הוא אף פעם לא אגיד בארצות. אז לא דברים שלא בקונצנזוס, זאת אומרת, מסתדל לא להיכנס לנושאים שיש להם מחלוקת בדעת הקהל. אם אפשר לקרב בדבר שכולם מסכימים עליו, זה עדיף פי כמה וכמה. מצד שני, הוא אומר, לפעמים דווקא הקהל תורף את הקלפים, הרי בהרצאה הקהל גם הוא חלק אינטגרלי, מה אתה עושה פתאום נעמד אדם, הקהל מנחית עליך שאלות בנושא שלא רצית לגעת בו. שואלים אותו איך מתאימים את התכנים בהרצאה לקהלים שונים, אז הוא אומר, כתוב, ודע לפני מי התואם את זה. החוכמה היא להסתכל בעיניים של הקהל בתחילת ההרצאה, וככה לנסות להתאים את התכנים, מה שכן, הוא אומר, אני יכול להגיד שהכוח של שמחה והמור תופס בכל שפה. כשאתה רואה אדם שמח, אתה לא צריך להיות. שואלים אותו, האם המרצה בעצמו צריך להיות שמח כדי לשמח? אז הוא מביא את הגמור מסכת עיינית, על אליהו נובי, שאמר לרב ברויקו, אנשים שמשמחים את הבריאות וגורמים שלום ביניהם, אין בני עולם הבא. ורש"י על המקום מדגיש, כי אם הוא בני עולם הבא, דווקא מי ששמח בעצמו לא שמח אחריהם. כדי שהשמחה תיכנס ללבות, אז הוא צריך בעצמו להיות שמח, כי אחרת הוא לא יכול לשמח. שמחה באה מבפנים החוצה, ועוללות באה מבחוץ פנימה. אדם ריקני, לוקח כל מיני חומרים, שמר רחם, שנראה לו שהם מליבים אותו. אבל זה אומר, זו שמחה שלא באה מיני הנפש. וסר לסיום אומר שוורץ, על כל אחד מאיתנו, מוטלת חובת של הקרנה של שמחה על הסובבים. שאיפה שלי שיראו את השמחה על פניו של כל אדם. אם אתה רואה יהודי הולך בשמחה, אין לך עתיד ראשים גדול. ואנחנו מכאן עוברים לסיפור היומי. סיפור נפלא שהתפרסם בכל ברמה, בגילון של חודש אדר. שומעים גוי, משבח את הקדושה של העם היהודי, אומר רב זילברשטיין. אין לך קידוש שמיים גדול מזה. כך קראנו פעם בליל שבת, הוא מספר משפחה הגיע להם עם בחור אחד, שעצם נתקע עמוק בגרון. כן, זה הכל התחיל בסעודת שבת מנוחה, המשפחה יושב ליד השולחן, הבנים תלמידי חכמים, שמו דברי תורה. ולקראת סוף הסעודה יש לי אחד מבני הבית הנחה, עד מראה דברו שעצם שתרנגול עוד הוא נתקע לו בגרון, עצם קשה במיוחד. וההרגשה הייתה שהעצם נתקעה במאוזן, בתוך תוכו של הגרון. אז נזכרו בני הלית בסגולה של בית מגמור בשבס, מי שיש לו עצם בגרונו, שאבים אותו מין ויגיד חד חד נוחס, בוא לבול אחד נוחס חד חד. ושמרו בבעלה לא זכרו את התנאי שמובא בגמור, הם מביאים מאותו המין. צריך דווקא להביא במקרה הזה עוד הוא. ולא הביאו עצם של, והם הביאו עצם של בשר רגיל. אופו יניחו על הראש, ולא אוכל שיפור. אז, אז שלא אוכל שיפור, אז הם הביאו גוי שמתנוצא בתחום. אז הוא לקח עם המלקחה המיוחדים שלו, בדק את הגרון, הוא אמר שהוא לא מצליח לראות את העצם, כי תקוע עמוק עמוק בפנים, שיהיה לנסוע לבית חולים. בני המשפחה אמרו לרופא, שדבר ראשון הם צריכים לשאול את הרב זילברשטיין, אם נפשר לחיי איזה שבת. הרופא אמר שאנחנו לא מודעים לחומרה, הוא חשב שאנחנו לא מודעים לחומרה של אירוע כזה, זה שמדובר בפיקוח נפש, מיד צריך לצאת. כששאלנו את בני המשפחה, אמר הרב זילברשטיין, אם הם עשו את הסגולה, אז הם אמרו בחיוב, ואז שאלנו, הם עשו בדיוק כמו שכתוב שם, אז הם זכרו בעצם שזה לא היה עצם של עוד, אלא של סתם אוף, ואמרו להם נמצא עם האמבולנס הביתה, ולהביא שארית מעצם מאוד הוא שאכל, ורק אם זה לא הצליח, אז נמצא לבית חולים. באמת אחרי שהניחו את עצם של ההודו, ואמרו את הנוסח, אז השתחררה עצם התקועה. ניתוח מסובך, נמנע מהבן, עוד בלשם כיתוב. לא שדברי חכם צריכים ראייה, אמר הרב זילברשטיין, רק שזוכרים לראות עין בעין, תשוי עשה שם, על ידי אותם סגולות שנאמרו בגמרא, אי אפשר שלא להתחזק באמונה שלמה. הרופא הגוי מסיים הרב זילברשטיין. עמד משתאה למול המראה, הוציא מהפה את המילים, אנחנו אנשי רפואה ויש לנו חוכמה, אבל העם היהודי הוא עם קדוש. אנחנו ממשיכים עם דקה מתוקה, 60 שניות מרתקות על הדפרמי. הגמורה מספרת שרב חי אמר לרב, שלא ישאל את רבי במסך אחרת אחרת שלא לומדים כרגע, לא ודאיתי, והוא יכול להתבייש. ככה מפרש רש"י. הרב פרנק, פשוט הרצבי, שואל, הוא יכול להתבייש? הדעה של אל סבס, מה עם עצם הטעות בדין עצמו? חילול שבת יכול להיות. ודאי שצריך להצטער על זה יותר מבושה. אבל הוא מתרץ הרב פרנק שוודאי הבחיר לא חשש של רבי שהוא ישכח את עצם הדין. הוא ידע שהוא יודע את כל השס, אלא כאן, אחרי שהוא ענה לו כבר, הוא שאל אותו בטעמי הדין, בסבורס, על זה אמר לו. הפחד יצחוק כותב שלכאורה נראה שמניעה של שאלה במסכת אחרת זה מכבד החולשה וקוצר ידו של הנשאל. אבל הוא אומר בדברי רבותינו ובר להפך, חזרת השאלה במסכת אחרת באה להדגיש את צד הגדלות של הנשאל. והיינו שדווקא גדלות של אדם היא המחייבת השתקעות גמורה ומחורטת במסכת שעומד בה עד כדי שלילת אפשרות התשובה במסכת אחרת. ועד רבה, כמה שתחסר מידת גודלו של הרב, כך לעומת זה יקטן חומר העזרה של השאלה במסכת אחרת. עושה מרזי קורן, מסקי ליהודה מביא ששאלו את הרב הוטנר, שהגמורה מסיימת לילף די הרבי גב הרבל כספתם, ובאם הזה עד רבה, שבגלל שהוא גב הרבל, זו כן יכול לדרץ מסכת אחרת. והוא תרץ באמת, מה שקשה לאדם לעשות בעניין אחר, זה הולך וגדל לפי לחול את הגב הרבל. אותו נושא שהוא מורכז בו את העיון, אבל מאיר החגיס הוא יכול להתגבר על זה. ובזה, ככל שהוא אדם גדול יותר, כך יגדל הכושר שלו לענות גם מסכת אחרת, למרות ההפרעה שנוצרה בו מתוך הפסק עיונו. מספרים עליו בסרול סלנטר, שבערב יום הכיפורים הוא פגש תמיד חכם ירא שמיים גדול, שכל הימים הנוראים, החל מימי אלו, לאח חרד בימת יום הדין. כשהוא שמע הכל, שויפור ממש היה מזדעזע. ככה מיום ליום גברה, אימה וחרדה. כשהגיע ערב יום הקדוש, ערב יום כיפור, הוא היה בשיא, פחד והחרדה. וכשהוא, עד כדי כך, שבסרול סלנטר עבר לידו, והוא קשור אליו, הוא לא השגיח, והוא לא שם לב, לא אמר לו כלום. עצר אותו רבי סרול ואמר לו, אם אתה מפחד בפחד יום הדין, מה אני אשם בזה? ככה הראה לו רבי סרול, דרך המוסר, שגם כשאדם עומד במדרגות גבוהות ביותר, שדבקות בהשם, גם אז חובה עליו לראות הנעשה על הארץ, ואת המוטה עליו כלפי החברה. איך אמר אחד מגדולי המוסר לאחד שלך עם פנים עצורות ברחוב, אתה בור ברשות הרב. ואנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. עוצר סגולות ליום הפורים. אז כמו שכבר הזכרנו מקודם, יונתן יססר מסוגה שתקבלו תפילותינו, לכן הקדיש אדם מזמנו למר מזמורי תהילים, בפרט מזמור למנצח ללילת השחר, תהילים פרק כ"ב, ואחרי זה, אחרי זה ישפוך שיחו לפני השם, בקש בקשות. מקובל מפי גדלי עולם שסגולה ביום הפורים, להשכים בבוקר להרבות בתפילה ובקשה לפני השם על כל משולות ליבו, וגם על בוא נחי מזויני ויכול לעקור כך של המלא כידי הזרזות והקימה, תפילה והשכמה. ובכלל, זמן התפילה שבשעת הבוקר, בעת בריחת החמה, זמן שיוצא המלאך הפרש את כל מיני הרפואה בידו, וזה יהיה תפילה. ואמרו חז"ל שתפילה שאדם מתפעל בבוקר, לא מעיינים עליו אם הרואה שתתקבל, ולכן באמת יש להשכים ולהרבות בתפילה ובקשה על כל דבר בעניין, זה עת רצון ושמחה בכל העולמות. ובקהילות רבות ונכבדות נהגו לקבע זמן מיוחד לתפילה ולהמרת פרק תפילים ביום הפורים, ותפילים יחד תפילה בציבור לשורת הכלל והכל. יש אומרים שמי שסיים כל ספר תפילים בפורים, הובטח לו שתפילתו לא תשוב ריקם. יש הציבור טעות בשעת תפילות היום, אז זה מצווה שאלה מבקשים. וחשוב מאוד בשמיים לומר תפילים ביום הזה. אפשר להקדים ולהתחיל לומר תהילים מיום י"א אדר, כי הערת יום פורים מתחילה מי"א אדר. וכמו שיעקב אבינו אמר תהילים בלילה לנצל מלבן, אם הם למדו מרדכי הצדיק בסיעתו, אמר בלילה לנצל מגזרתם. כל מי שתלמד תורה בזמנים האפשרו בציבור פנוי בהם הלימוד נוטה שכר כולם, וזוכה לבן שיעיר את עיני ישראל בתורה. כידוע, העגליטל, נולד לאביו שבא עליו בחלום שבזכות שהוא למד בפורים ברגע אחד שלא התורה בעולם וזכה לבן שאיר את העולם. לכן על ידי לימוד התורה מבטלים כוחו של המלאק ועל ידי מחיית המלאק באה פקידה לעקרים שבישראל. כל מי שעוסק בתורה בין מגילה בשלה אלה מגילה של יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא וגדל היום פורים כיום שניתם בתורה. וראים שבאמת הרבה מקומות נהגו להיות ערים בליל פורים ולעסוק בתורה. שעת קריאת המגילה היא עת רצון מופלג. ולב חכם ומשכיל יתבונן בזה ויוסיף לקח בגודל רוממות השעה שמעטים כמוהו בכל השנה כולה. שעת סעודת פורים סגולה שתתגבל כל בקשתו של כל יהודי. אשר האיש אומר תהילים בשירה ובזמרה, בשמחה, כוונת הלב, נקדשה וטהרה באימה ובעירה. ואשר מי שמרגיל את עצמו בשירותיו להגיד אותם בכל נעימה וזמרה שיכולים להמתיק את כל הגבורות ולזמר כל הרצים ולהחריד כל החוכים והקוצים הסובבים את השושנה העתיבית. פורים זה גם את רצון לתשובה, מה שאפשר להשיג ביום הכיפורים בדרך התשובה מהירו, אפשר להשיג ביום הכיפורים בדרך התשובה מאבו. ומי שעושה תשובה ומשפיל את עצמו, מתנהג בענווה, רואה את עצמו כמי שחצי או חייב, חצי זכאי, כולו מתחייב באשם, תלוי בכל יום, הקדוש ברוך הוא קורא את התשובה ויתנו בנים בעלי קומה, עסקים בתורה ומקיימים מצוות ויזכה לחיי עולם הבא. דבר נוסף, על ידי נתינת צדקה לעניים, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, ותפילותיו נכנסות לפני ולפנים. ולא שהוא נותן לעניים שיתפללו עבורו, שמצינו שהרבה עשו ככה ולא נענו, אלא לחמש קיים מצוות צדקה, והקדוש ברוך הוא יעזור לו, ומי שחוזר מעלתו לצדקה, נתן לו כוח לרפות גופו ונפשו. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים משות הימים. שאלה, אחד נוסע מבני ברק לירושלים במוצאי פורים, אוטובוס עמוס, משפחות שרוצות לחגור פורים של מקופן, יגיע לירושלים כבר יהיה מאוחר, אחד הנוסעים עושים מגילה כשרה ומבקש לקרוא, האם זה עוזר עוד לפני שיגיע לירושלים? אז הוא אומר, יש כאלה שזה יועיל להם ויש כאלה שזה לא יועיל להם. הוא אומר ככה, בן עיר שנוסע לקרח ודעתו להתחייב בדין מוקף בין יומו, אז השיטות שהוא מתחייב גם כשהגיע אחרי כניסת הלילה, אם אלה לא יכול לחיות כשהוא הגיע לירושלים, אם אלה כשהוא בדרך, אז הוא עוד לא חייב במגילה וזה לא יפתור אותו. אבל תושב ירושלים שנסע לבני ברק וחוזר, ראית החזוני שכאן זה לא חיוב חדש, אלא חוזר למקור שבו הוא קבוע, אם אלה הוא חייב לקריאה הזאת. הוא מביא שהמושל קליין בגדק לצון הרמב״ם, שמשהו שבן עיר שהלך לקרח, שאתם אחד מוקף, אז משהו שכשחוזר אני לא מקבל ניר, שאולך לקרח ולקבל דיני קרח חדש. אבל גם לפי דבריו, מי שנסע לבני ברק ביום ולכן לא תשחר, לא נתחיל לקבל ניר, והם מוצאי פורים, שבני ברק חוזר לו שניים, ודאי חייב גם כשהוא בדרך ויכול לקרוא. אבל הוא לא יכול לצאת מזה שישמע ממי שהוא בניר שנסע לקרח. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוך, אנחנו עוברים בשעה טובה בסימן טוב סמכה לפי ג' מהם הסימנים לכך שהמצא הפתע כל תורכה והם צריך קרימת פנים מלאה. אז יש לנו כלל שמצא הפריע כל תורכה לא הכנסה לעולם ויש שלוש סימנים שיפריע כל תורכה. א', כשפורסים את המצא לא נמשכים מן החוטי בצק. ב', קרימת פני המצא, כלומר השתנות גוון פני המצא ממראה בצק למראה אפוי והסימן הזה כיף גם בשעה שהמצא כבר צוננת. ג', שהמצא לא נפרחת. שמטלטלים אותה, והסימן הזה לא תקף בזמן שהיא כבר צננת. זה שרואים שהמצות שלנו שהן דקות וגדולות, סימן תקף כבר כשהמצה היא תצטננה, בלבד שלא עבר זמן רב מעשייה, שעוד תתכן שהיא תפשר. יש לו סיום סימן רביעי, שתכבין איזה המצה לא נדבק בבצק, ויש חולקים. אחד הסימנים של הקרמת פנים, שאמרנו, יש אומרים שלא תקף בקרמת פנים מלאה, אלא מספיק בקרמה מעטה, שמורה על זה שהמצה הפריעה לשליש של המסר, יש אומרים שצריך שפני המצא ישתנו לגוון לבן ובלתי מפה. וקרימת פנים נחשבת כסימן גם במקרה שפנים המצא רך. מצא דקה כנהוג די בקרימת פנים של צידה אחד. ואילו לגבי מצא רבה מאוד, יש כתבו שאין לסמוך אף על קרימת פנים משתי את זה. קרים על הסימן האחר, שאין חוקים משכן ממנו בעת פוספיטה. אין רוצים את המצא מאוד לפני שנאפתה במידה הנדרשת למניעת חמוצה בעתיד. גם לנת להחזיר אותה לתנור לאלתר, נחשב שהחזרה, שהחזרתה לתנור תתקב ובינתיים תחמיק. והקבעת המצא בתוך התנור בעזרת המרבה בשביל להעביר אותה מכל המקום ולהפוך אותה, יש אומרים שזה מותר לכתחילה, גם, אבל הם בעצמם נהגו להחמיר שלא להפוך. ויש אומרים שלכתחילה אין להפוך או להגביע לפני שנעשתה כשיעור, ויש להסמיר או שלא להזיז בכלל. לא להציץ בכלל את התנור בשלב הזה. עד כאן מיני דפעמים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. מצא שנפתע בתנור גז, תנור חשמלי, או בתנור שמוסק באש ומצורים כימיים, דינה כמצא רגילה ואפשר לקיים בה מצוות אכילת מצא בלחדה. צריך לכוון את התנור לפני הנחת המצק של המצא בתוכו, ואם לא עשה כאן שוסרים את המצא באכילה, בפסח בגלל החשש של מהלך חימום בתנור לפני שהגיע למדעת חומה נדרשת להופיעה, המצק יתחמם דרך זה. מצא שנפתע בגומה חפרה בקרקע של קירה, גם בה אפשר כן בתקופת השאלת מצא ולהסילה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום, צרי חלב, דגים מלוכים, ירקות גבושים, יועצה בהם. שנלכו במלח שלא נבדק לרוי מחמת, מנהג בני אשכנז שלא לאכול תרנגול. למעט להיות באחרון ובחוץ לארץ. אבל אלו מתוך המאכלים שנהוג לשטוף אותם במים לפני אכילה בכל מתי שנה, אז כן הגבוה בצריך לאכול את המחלה שתיקה במים תוך כדי שישים שלוש פעמים, ומתחילה צריך לעשות זה לשטוף אותם לפני. ונהגו גם להשרות על המים שלוש שעות, כולל החלפת המים מצפה לשטיפה, ובדיעבד מספיק בהשריה לחצי שעה, אבל בתוך עצמו לא משאירו את המאכלים לפני מחלה. דפרים תנו דבלי, אין לי שלושה דברים בשבת, פטור וגם מותר. זה של אדם כשיש רבים, כשיש יוחד, ומדוע שניים שעשו פטורים. וכך ולא מסימנים, נעת המסכת שבת דפקים. ולקראת סיום החפצים בחיים. ההלכות שנלמד היום, חפץ חיים יומי, אז עשרות החפץ חיים את האופנים שבהם מותר לדבר בשנור על עוברה עברה. אדם שאין דרכו להתחרט על החטאים, ואין פחד אלוקים נגד עיניו, כמו הפורא כל מלכות שמיים לגמרי חזי שלם. האפיקורסים, כן, בבירור מוסופים, מדברים בעניין של דין שלא שומרי התורה מצוות להתוונן, למען מחשבים. כך גם אדם שלא נזר מעברה מפורסמת, שכולם יודעים שזה עבירה, אז כן, האנשים אמרו את חיים, יותר להכיר אותם ולספר בגנותם, בין לפניהם ושלא בפניהם. אבל לגבי מי שלא פרק כל מלכות שמיים לגמרי, הוא לא אפיקורס, אלא הוא לא נזר בעבירה אחת. מרושים כמה תנאים כדי להתיר לספר, לספר בשנורה. טעם ראשון, שתעבלות של האדם הוא חזק לרשע, נראה בעצמו ולא בשנוע מאחרים, אלא אם כן הוא חזק, אם זה באמת תבון, ולא יחליט לפני זה על העניין מדעתו. עוד טעם שלישי, שלא אגדיל את העבלה יותר ממה שכבר רביב שכוון לתועלת, שיצחקו ממנו. ולא ליהנות מעצם הפגם שהוא נותן בו או מצאת לצונא אותו. ודבר חמישי שלא יספר בספר, אילו בפניו יחליט לו. ויספר בפרסום, אם לא שיש פחד ממנו, אם לא שיש מחלוקת. והביאו מסוף ומביאים פרטים נוספים בדין הזה. עד שעובר על עבירה לדברי חכם וכתב חפץ חיים, שנותר הגנות ומופר עליה ברבים או כמה פעמים. ושעובר על דבר שיש בו מחלוקת, יחיו הפרסום להחמיר. ויש שכתבו שכיוון שהוכל לאיסור, הרי זה כעובר עבירה גמורה. אין שבר הדבר שיש בו פנים ליתר וליסר מוצד בפני פרטי המעשה, ויש מקום לטעות בזה, כדאי הוא חפץ חיים לכמון, שלא יצא בזה משקל המצטחת, אסור לגנות אותו, כי אם הוא עושה את המעשה בפני אסור. יש עבר על עבירה שהיא מנהיני הלידות, גם כעס או גאווה, אז הוא כותב כדאי לחלק, שאין לגנות הרבה, זה כאשר יש מזה הרבה גדרים שלפעמים מוצא לפני ככה, ומשתנים, עברים לסעיש, בזמן והמקום, זה אדם רוצות. כך גם מי שעובר עליו שאין במייסי, אפילו כמה פעמים, אז הוא כותב שהוא לא יצא בזה מחל המסכו, במקום אחר. על עבוד שמר אדם לחבר, כמו גזל, נזק, צער ובושס, הוא כותב שהוא גם לא יצא בכלל המסכו בעבורם, גם זה קורה כמה פעמים, בגלל שבעברות האלה יצר מטה שמותר, רק מדובר בגלל ובגלזן פשוט, שאז אין לתלות שיש לו מה לתלון בשום אופן, שם ייתכן, הוא אומר, שהוא עושה מחל המסכם. כך גם לעניין מי שלא מוכן אף פעם להלוות כסף למישהו אחר, כתב לכמון שאדם טועה ביסורים כאלו שמודם לחברו, הוא סובר שזה לא, שאין זה אלא מידה טובה, לכן יוצא מחל המסכם, ולכן הוא לא יוצא מחל המסכם בגלל זה. לא דבר אדם שלא טובה עם תינו תורה, אז גם כתב לאל שהוא לא יוצא מחל המסכם עבור זה, כי במתינו הרבים הוא אומר, נחשב לאנשים כיתר, שסוברים שכמה שהוא טוב לפרנסתו, פתרו אותנו אותו, והם לא יודעים. הם לא יודעים שאפילו איש. אני ביותר חייב לקבוע איתי נתורה. עוד נתנים ביום מוסופים, שמדבר אחוות חיים משמע שאפילו אם הוא לא הוכיח אותו, אם הוא רואה שהוא פרק מעליו מלכות שמיים ועבר עברה מפורסמת כמה פעמים, שם הוא כבר עשה מחר המסך ומותר להגנות אותו ולסנות אותו. במקום אחר הוא מביא מהמערה מלובלין שאסור לסנות גם רשע גמור כל זמן שלא הוכיח אותו. הוא הוסיף, אומר אחוות חיים, שבדור הזה בזמנו, אין מי שיודע להוכיח, ולכן כולם נחשבים כמי שלא הוכיחו אותם, ואינם בגדר רשעים גמורים, שהרי אם היה מי שיודע להוכיח, אולי היה מקבל ושתה בתשובה. להביא את דבריו החזון איש, ואפשר לראות עוד בעניין הזה בבירור מוסופים. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. הרב פינקוס אומר ששעת הרתיחה כביכול של מידת הרחמים, כן, מתי זה הזמן הכי חזק, שעת קריאת המגלה. עד השתחרים ביתר עוז מעיינות החסד העליונים. וזו שעת רחמים מופלאה ונוראה, שאין לה זכר בזמנים אחרים, וגם לא בתפילת נעילה. הוא מושפע שפע של תורה שבה נשלל הכל. נשתדל מיד רבותיי אחרי קריאת המגילה, שזה עת רצון אדיר, לבקש שפע באופניות וגשמיות לעבודת השם יתברך. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ערב פורים שמח, עם הרבה שפע באופניות וגשמיות וכל טוב סלע.